עקיבא בן...
מה? עקיבא בן יוכבד.
בן יוכבד,
אוקיי.
צריך להיות חבדי. ועשודי מקדש, שוב הוא אומר, לשמי, בית קדושה לשמי. אדם פרשתנו, פרשת צווה, שעיקר הנושא זה בקדי כהונה, גם כתוב וכיהנו לי, וכיהנו לי, וכיהנו לי, כתוב כמה וכמה פעמים שהעניין של הבגדים זה להכניס את אהרון ובניו בסוד הכהונה, שכהנים משרתים לכל עליון. לכן גם הזוהר של פרשתנו שנלמד עם הפעילות של רב לוי גבר שערבי, הוא מדבר על הסוד של המילה לי דווקא בפרשתנו, בפרשת צווה. כתוב שלוש פעמים בלשון לכהנו לי, ואחר כתוב וכיהנו לי, ואחר כתוב עוד פעמיים לכהן לי, הרבה פעמים. אחר כך בפרשת כי תישא יש עוד פעם אחת לכהן לי, כלומר שהצילוף הזה של כהונה, שכל הכהונה זה לי, זה מתחיל מעניין הבגדים, אז זה חוזר שבע פעמים, גם בצורה סימטרית, שלוש פעמים לכהנו לי, אחר כך פעם אחת וכיהנו לי, ואחר כך עוד שלוש פעמים לכהן לי. אם עושים את הגימטריה, רואים שבזכות זה שלכהנו לי יש תוספת וו, שאבן עזר כותב שזה כמו חייתו יער, שזה זה תוספת, זה סגנון של שירה בתנ"ך, לכהנו לי. זה כמו לכן לי, רש"י לומד, וככה רבי מביא בשיחה אחת, שהוא כותב שזה להכניסו, לי כהונה. אז הוו כאן זה בא בשביל להגיש את הכניסה, כלומר שיש לו תפקיד גם במשמעות של הביטוי, להכניסו בכהונה. אבל לפי האבן עזר ושאר הפשטנים זה פשוט וו בתוספת, לכהנו לי. אז כתוב שלוש פעמים לכהנו לי, אחר כך וכיהנו לי, אז יש פה פעם חמש ווים, שבגמת ילמד. כלומר ש... לכהנו לי, לכהנו לי, לכהנו לי, וכיהנו לי, ובעצם ארבע פעמים לכהן לי. יש עוד שלוש פעמים לכהן לי. בסוף הכל נעשה לכהן לי. ושוב לי הוא לשמי, אם כי שורש לא כותב כאן לי לשמי, אבל הזוהר מדגיש את הלי לשמי, ויכול להיות שזה ממש מקור בזוהר לזה שתורשים לי. הוא לא כותב לי לשמי, הוא כותב שלי זה עוד ה' של שם השם. אמר שזה המלכות, לי המלכות, זה חידוש. עכשיו זה שבזוהר כתוב שהלי זה המלכות, לכהנו וכיהנו, הוא דורש את הפסוק לכהנו לי, לעשות ייחוד וחיבור זיווג של ו' ו-ה'. את הזוהר דורש הרבה בתוספת לכהנו לי, ואתה הכבד את אהרון אחיך ואת בניו איתו, לכהנו לי. אז לכהנו לי, אומר הזוהר, זה לייחד את הו"ב, האות הנוספת הזאת, הו"ב של לכהנו, עם לי. ומה זה לי? לי זה ה' של שם השם, זה המלכות, השכינה הקדושה. עכשיו זה ודאי רמז לכך ש... שלי הוא לשמי, היות ששמי זה זו השכינה, המלכות. ולכן, כמו שאמרנו בתחילה, צריך להמשיך את ההתבוננות בלשמי. עכשיו רש"י כותב לי לשמי פעמיים בתחילת תרומה, כמו שציינו הרגע. ויקרו לי תרומה לי לשמי ועשו לי מקדש גם לי לשמי. עוד לפני זה, בסוף פרשת יתרו, כאשר כתוב מזבח אדמה תעשה לי, אז גם מה שכותב שם לשמי, כלומר שיש לי לשמי עוד לפני פרשת תרומה. בעניין מזבח אדמה תעשה לי, זה גם כן להקדיש את זה לשמי, שעלי יהיה לשמי. אז אם כן, כבר אני שואל את השאלה הראשונה כמה פעמים בכל החומש, בכל התורה, רש"י מביא את המושג הזה לשמי. שצריך לעשות משהו שיהודי, צריך להיות עם מודעות, כל מה שהוא עושה, לעשות לשמי לשם השם, בשביל השם. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. אז יפה מאוד שרש"י כותב בדיוק 7 פעמים המילה לשמי. בכל החומש. כל פעם זה בהקשר לעניין אחר, למצווה אחרת. לכן גם צריך להתפונן בשבע הפעמים וגם לתת להם סדר כדרכנו לסדר אותם לפי איזה מבנה על פי הסוד. אז נאמר ככה, שהליקול לי תרומה, שזה הלי, שהוא הכותרת של פרשת תרומה, הכותרת של כל מלאכת המשכן וכל עבודת הכהנים, וכולו וכולו, אז ראוי שהריקול לי תרומה זה יהיה בכתר. הרי תרומה זה לשון רוממות, זה להרים תרומה לשם. לפי הפשטנים בספר יצירה עומק רום, שזה תרומה זה כתר, כתר עליון. גם שיהודי מגלה את הנקודה הפנימית שבלב, שזו הנדיבות, נדבת הלב שלו, הוא בעצם מגלה את היחידה שבנפש, ככה מבורר בחסידות. ודווקא על הפסוק הזה, ביחוד יתומה, כתוב בתעני קדיש, בשם הזוהר, שלי אתם לוקחים, זה אותי אתם לוקחים, זה עצמות. זה בעצם חוויון עוז העצמות שמסתתר בפנימיות רדלה, פנימיות עתיק. לכן שוב, עיכול לי תרומה מתאים שהוא הכתר של כל הלי לשמי. אם כי שהוא לא הפעם הראשונה בתורה, כמו שאמר שיש עוד קודם את מזבח אדמה תעשה לי. אבל כמו שנסביר, מזבח אדמה דווקא מתאים לשים אותו במלכות. שהמלכות היא המזבח אדמה. סתם מזבח זה מלכות בקבלה. מזבח אדמה זה עוד יותר מרגיש את עניין המלכות, בגלל שהאדמה זה גם מלכות. אז אם כבר, הפעם הראשונה, מזבח אדמה תעשה לי, לי לשמי, זה מתאים להיות מלכות. אחר כך בא הכותרת של פרשת תרומה, ויתנו לי תרומה, מתאים שהוא יהיה בקטע. מה לגבי ועשו לי מקדש? זאת אומרת, הזכרנו עד עכשיו 3 פעמים בתוך השבע. ועשו לי מקדש, מתאים גם שיהיה בקו האמצעי, בין הקטר לבין המפות, נשים אותו בדעת, בספירת הדעת. מתאים למה שהסברנו גם בשבוע שעבר, שלא ירא ולא ישחית בכל הר קודשי, כי מלא ארץ דעת השם, כאן מים לים מכסים. את הדעת השם איפה הוא נמצא, הוא נמצא בבית המקדש, לא יראו ולא ישחית בכל הר קודשי, שזה הר הקודש. ושם יש בית המקדש. ובבית המקדש יש לדעת, יש החיבור וההתקשרות לקודש ברוך הוא. בשביל מה באים לבית המקדש? לדעת את השם. כי מלא ארץ דעת השם כמים לים מכסים. זה קורה קודם כל בבית המקדש, משם זה מתפשט לכל ירושלים, לכל ארץ ישראל, לכל העולם כולו. אבל הדעת השם, דעת השם, הוא העניין של בית המקדש. מה עוד יש שרש"י כותב? יש עוד 4 פעמים שכותב לשמי. הוא כותב לשמי לגבי שבת, כותב לשמי לגבי הקטורת בפרשה הבאה, שניהם בפרשה הבאה. אז יש לנו, למה אמרנו קודם כל לשני אלה? בגלל שזה כנגד חוכמה ובינה. את שבת בקבלה זה חוכמה, זה מוכין דאבא. וקטורת בקבלה זה אימא. אז הלשמי של שבת נשים בחוכמה, והלשמי של הרשמי של... של קטורת נעשים בבינה. אחר כך יש אצל עם ישראל שהשם מבדיל אותנו מן העמים. אז גם רש"י כותב לגבי ההבדלה שהשם לוקח אותנו אליו מכל עמי הארצות, הוא כותב לשמי, שכל מה שאנחנו עושים, מה שעם ישראל עושה, זה לשמי. זו המשמעות של ההבדלה של עם ישראל מן העמים, כמו שאומרים בהבדלה. המבדיל בין ישראל לעמים. מה הביטוי של ההבדלה? שאנחנו עם ישראל לשמי, ככה לשון רש"י. איפה זה מתאים להיות ישראל? תחת המקדש, תחת הכתר, שזה התפארת, תפארת ישראל. לכן ישראל מתאים לתפילת התפארת. יש עוד אחד, באמת, יש פעם אחת בבגדי קודש, בגדי כהונה שכן רש"י כותב, לי לשמי, ובחסידות מובא על הפסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. הפשט הוא שלא צריך להיות דכדוך או טומאה לבגדים, בפרט זה רומז בגדי לבן שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים ביום הקדוש, ביום כיפור. כתוב שזה תיקון הברית. הבגדים, בגדי הקודש, זה כנגד, כתוב שבגד זה תיקון של בגידה. בגידה פגם הברית. ובגדי קודש, תיקון הברית. ובלי הבגדי קודש, הכהן הוא לא בכהונתו. הוא לא כהן בשביל לעבוד את העבודה בבית המקדש. הכהן צריך להיות צדיק. איך הוא נעשה צדיק? בזכות בגדי קודש שלו. אז הלשמי של בגדי קודש, נעשים את זה ביסורים. כן, יש לנו מבנה יפה כזה, שיש לנו כל הדלת ראשונות, זאת אומרת, כתר, לשמי, מה שרש"י כותב לשמי אצל תרומה, חוכמה שכותב לשמי אצל שבת, בינה שכותב לשמי אצל קטורת, דעת שכותב לשמי אצל מקדש, אחר כך יורדים את הקו האמצעי של הספירות, תפארת לשמי אצל ישראל, יסוד לשמי אצל בגדי קודש, ובסוף מלכות לשמי אצל מזבח אדמה תעשה לי. זה עד כאן נושא אחד, כאילו פשוט. של שבע פעמים לשמי, אם כבר אנחנו מדברים על לשמי, האם האמירה הזאת לשמי זה גם במקרא, בתנ"ך? בדרש"י כותב על ויקחו לי תרומה, לי לשמי, מה לגבי לשמי בתורה גופה? האם בחמישה חומשי תורה יש את המילה הזאת לשמי? אז יש באמת פעם אחת, למה זה תשע לשמי? אבל זה לא במשמעות של לשמי, לשם השם, כל מעשה יהיו לשם שם. זה שאחרי שיעקב אבינו נאבק, הוא מנצח את המלאך שהוא השר של עשיו הרשע. מתאים לחג פורים, שמפילים את המן ותולים אותו על העץ גבוה 50 אמה. אז המלאך שלו משתחרר, בעצם המלאך כאן הוא צריך ללכת לומר שירה עד עלות השחר, שיש לו עלייה ותיקון, ועכשיו הגיע הזמן, מאז ששת ימי בראשית הגיע הרגע, היום שלו, לומר שירה בזכות זה שהוא מנוצח, שמנצחים את האויב, עושים לו טובה לשר שלו, לרוחניות, לשורש של האויב, הטובה הכי גדולה שאפשר לעשות לו, זה לנצח אותו. עכשיו באותו רגע שמנצחים אותו, אז זה התיקון שלו. ואז לא רק זה, הוא זוכה לומר שירה לקודש ברוך הוא. ואז הוא גם, יעקב רוצה שיברך אותו, והוא כאילו בעל כוחו אומר לו ששמך ישראל, ואחר כך בסוף יעקב אומר, שואל אותו איך קוראים לך, ואז הוא אומר לו, למה זה תשאל לשמי? זה הפעם היחידה שיש בחמישה חומשי תורה, המילה לשמי כמובן, זה לא הלשמי שאנחנו מחפשים על זה, בכל אופן כתוב לשמי, גם קוראים את זה לשמי, אותו הדבר. מה לגבי הנח? אז בנח, הפעם הבאה שיש לשמי זה בדיוק באותו ביטוי. למה זה תשאל לשמי? והוא פלי, יש לנו פה אחד בשם הזה. כתוב, למה זה תשאל? מי אומר את זה? זה גם המלאך אומר את זה למנוח. האבא של שמשון הגיבור שעתיד להיוולד, בזכות הסיפור הזה. אז אחרי שהמלאך עושה פלאים, שואל מנוח את המלאך, איך קוראים לך? והוא אומר לו, בדיוק כמו שהמלאך עשה של עשיו. זה לא ייתכן שזה אותו מלאך, זה מישהו אחר. אבל כנראה שמלאכים אוהבים לומר את הביטוי הזה. למה זה תשאל לשמי? בגלל שזה אומר בדיוק אותו הדבר כמו שכתוב בתורה. רק משהו מוסיף, בתורה לא כתוב והוא פלי. רק המלאך הזה מוסיף את המילים והוא פלי. אז אם כן, הפעמיים שיש את המילה לשמי בתנ"ך הם באותו ביטוי, אותו לשון ממש. האם יש לשמי כמו שאנחנו מחפשים? לי לשמי? כן. אבל זה מתחיל אחר כך, זה מתחיל מאז ששלמה המלך בונה בית המקדש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז בתורה כתוב לי. אבל דווקא בנבא, כלומר המשכן, דיברנו לפני שבוע על ההבדל בין המשכן לבין המקדש. שכל אחד יש מעלה לגבי השני. המעלה של המשכן שהוא מעשה ידי משה רבנו, שכל מעשה ידיו נצחיים לעולם ועד, משהו הנצח. והמקדש שחרב, כמו שנסביר, יש מעלה של המקדש שהוא קבוע, שהוא דירת כבר, לא דירת הווי, כמו המשכן. לכן השמירה של המקדש שהסברנו מהזוהר, מהפירוש של רב לייביק, זה מאימא אילה. והשמירה של המשכן זה רק מהנער, מהיסוד, תפילת היסוד. בכל אופן, לגבי המשכן כתוב לי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אבל מה לגבי המקדש? כתוב כמה וכמה פעמים הוא יבנה בית לשמי. הוא, דוד המלך, לא זוכר. הוא רוצה, אם יש לו מסירות נפש, הוא מכין את כל החומרים, הזהב, הכסף, הנחוש, גם את הברזל לעתיד לבוא כמו השיחה של הרבי. הכל הוא מכין. אבל לא זוכר בגלל שידיו דמים מלאו, ומי כן יזכה? הוא, הבן שלך. שלמה, הוא יבנה בית, איזה בית? לשמי, או לי. לשמי. שם כתוב לשמי מפורש, במקום לי. עכשיו, כמה פעמים באותו הקשר, חוץ מההקשר הזה של בית המקדש ועבודת המקדש, אין עוד לשמי בתנ"ך. המילה לשמי זה כתוב פעמיים, למה זה תשאל לשמי, שזה עניין אחר. אבל לשמי, כמו לי, זה כתוב אך ורק בהקשר לבית המקדש בנ"ך. וכמה פעמים זה כתוב, גם במלאכים, גם בדברי הימים, בכל התנ"ך, כמה פעמים זה כתוב לשמי, הכל בהקשר לבית המקדש, לא פחות או יותר מאשר 13 פעמים. י' ג' פעמים לשמי. אז יש פעמיים לשמי, למה זה תשאל לשמי? זה מבנה שהוא מזכיר את המבנה של י' ג' מידות הרחמים שלפני. י' ג' מידות הרחמים, יש פעמיים הוויה הוויה. ואחר כך יש קר רחום וחנון. אז זה גם כן המבנה של כמה לשמי יש בכל התנ"ך. שיש פעמיים לשמי, למה זה תשאל לשמי? ואחר כך לשמי, שזה לעשות בית המקדש לשמי בשם השם, זה בדיוק 13 פעמים. עכשיו, חוץ מהיופי הזה של מספר הפעמים, במבנה שלהם, מה אפשר ללמוד ההבדל בין לי של התורה, של המשכן שזה לי? הרי בתניא שוב כתוב לי מהזוהר אותי אתם לוקחים. זה עצמות כמו שהסבר. לשמי זה לא עצמות, זה שם השם, זה גילוי. שם בלשון החסידות, כמו תמיד אצל הרבי, שם זה עניין של גילוי אור אלוקי, אבל לי, אותי, זה עצמות השם. איך זה בא לידי ביטוי ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שכתוב בחז"ל שכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם. לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. זאת אומרת, אם השם אומר לי, הכוונה שהשם אומר שמשהו לי, כמו ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש, מזבח אדמה תעשה לי, לכהנו לי. כל הלים האלה, מי אומר אותם? השם אומר אותם, ואומר שהדבר הזה הוא לי. אז חזר אומרים שאם יש דבר שהוא לי, הוא לא, השם, כאילו השם אומר ומעיד שהדבר הזה הוא לי, הוא שלי, אז ממילא אינו זה כמו שהשם, אני אבל לא שניתי. אז ככה הדבר הזה לא זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. מה לגבי לשמי? האם לשמי יכול לזוז? לא כתוב שלשמי לא זז, כתוב שלי לא זז. אמרנו שכל היו"ד גימל פעמים שכתוב לשמי זה הכל בהקשר לבית המקדש. כמו הפסוק הראשון, הוא יבנה בית לשמי. אבל שישראל, שעם ישראל עושים לו כדבאי וחותים ומתחייבים שבית המקדש ייחרב, אז מה כתוב בתורה, בתנ"ך? כתוב, הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי. השם שוב אומר, הבית אשר הקדשתי לשמי, זה אחת מהי"ד גימל פעמים, יש פעמיים באותו הקשר, שאותו בית שעשיתי את זה, הקדשתי את זה לשמי, אשלח מעל פניי, אני מחריב אותו. אז מה לומדים מכאן? לומדים שלשמי כן זז. זה כמו שאמרנו קודם, המעלה של המשכן לגבי המקדש. שהמשכן זה מעשה ידי משה רבנו שהוא נצח, ספירת הנצח, לכן כל מעשה ידיו נצחים לעולם ועד, לא זזים. לכן עצם משה רבנו שייך לי, אבל המקדש זה שלמה המלך. שלמה המלך זה לא משה רבנו. שלמה המלך אפילו ביום חנוכת בית המקדש עשה דבר שלא כדבאי, שהוא התחתן עם בת פרעה. כל מה שיצא מזה. הוא כבר כיוקר, הוא יחל את העבודה ביום הראשון של בית המקדש. שזה על אפי וחמתי, הבית הזה. לכן, הבית הזה הוא אכן לשמי. והשם אומר, השם העיד, אשר הקדשתי לשמי, אבל אשלח את זה מעל פניי, אני הורס אותו, אחריב אותו. אז אם כן, יש פה לימוד מאוד גדול, שאם הלשמי הוא לא מחובר אל הלי, אז הוא לא יציב, הוא לא נצחי, הוא לא בבחינת אני הוויה לא שניתי. לכן חייבים לחבר את הלשמי עם הלי מהמקור, או כמו כאן הפירוש של הזוהר של השבוע הזה, שפרשת צווה לכהנו לי בזכות הכהנים, והבגדי כהונה, הבגדי קודש שלהם, תיקון הברית שלהם, צריך לחבר את קודשו ברוך הוא שכינתי, שמי זה השכינה, ועלי, עלי הממש, כאן הזוהר אומר שהמילה לי זו השכינה, ההי. אבל ברגע שהלי זה הופך להיות לשמי, הוא רק ההי של שם השם, הוא חייב את החיבור של הוו, של קודשו ברוך הוא, הסובב, שיתחבר עם המלאכולם, אחרת המלאכולם בהחלט, השכינה, בלי הייחוד, הזיווג עם הזה, יורדת לגלות, בעולמות התחתונים, ושם השלח מעל פניים. מה זה השלח מעל פניים? זה ירידת השכינה מעולם העצירות לגלות בעולמות התחתונים. השלח, הבית אשר הקדשתי לשמי, השלח מעל פניים. והיה ישראל למשל ולשנינה. זה ההמשך של הפסוק. זה גם לשלוח את השכינה את הבית, וגם עם ישראל יורד להיות משל ושנינה לבריאותה. יש פה רמש שזה קשור למאמר של עין בית שנאמר בהמשך, בעזרת השם, שכנראה שקודם ישראל היה בבחינת נמשל. אבל כשיש גלות, אז הוא רק יורד לתוך המשל, והנמשל מתפרק ונפרד מהמשל. צריך להיות חיבור, כמו שהרבי רש"ב כותב בעורק מאוד מאוד חזק במאמר של השבוע, שהמשל הוא הנמשל ממש. צריך להיות חיבור והידוק עצמי בין המשל והנמשל. ואם הגלות מתוארת והיה ישראל למשל, הסימן שירידת השכינה והשלח מעל פני את המקדש, זה שיורדים רק להישקע בתוך המשל, בלי קשר, בלי גילוי של הנמשל. מכאן גם כן אפשר לומר שלכענו לי ולחבר את הו וה, זה גם חיבור משל ונמשל. בכל אופן, מה שעכשיו ראינו שיש 13 פעמים לשמי, קשור לבית המקדש, אבל לכאורה הוא לא נצחי כמו העצם הלי. והראיה שהוא זז, שהבית אשר הקדשתי לשמי השלח מעל פניי. אפשר אפילו לומר שאם יש עבודת השם של, של כל מעשר יהיו לשם שמיים, אבל בלי עבודה של החסידות, שזה בכל דרכיך דאיהו, אז גם הלשמי הזה של לשם שמיים, כאילו שהאדם חושב שכל מה שאני עושה זה לשם שמיים, שבדרך כלל לשם שמיים זה לאכול בשביל ללמוד, בשביל להתפלל, בשביל העתיד. אבל מה זה בכל דרכיך דאיהו? עכשיו, ברגע הזה של ההווה, לדעת את השם, להתחבר לשם. לא רק שאני אוכל בשביל ללמוד. האכילה בעצמה היא עבודת השם. וזה לדעת את השם בכל דרכיך דאיהו. אז גם אפשר לומר שאם יש, יש חשיבה של לשמי, בלי עצם הדבקות לשם בהווה, אז גם הוא עתיד להישלח מעל פניי, השלח מעל פניי. עוד דרך אותו פסוק, הבית אשר הקדשתי לשמי השלח מעל פניי. עצם הלשמי נשלח מעל פניי. עכשיו נתבונן הלאה. עד כאן זה היה רעיון אחד. נתבונן הלאה. אמרנו שחזל במדרש אומרים שאם כתוב לי, שהשם אומר לי, שמשהו לי, לא לשמי, לי, אז אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. כמה דוגמאות, וזה מדרש רבה בתחילת חומש ויקרא. כמה דוגמאות חזל מביאים לתופעה הזאת של אם כתוב לי, הוא נצחי. הוא לא זז לעולם, לא בעולם הזה, לא לעולם הבא. אז גם כן, למרבית הפלא, חז"ל מציינים, מביאים בדיוק 13 דוגמאות. בתנ"ך שכתוב לי, והכוונה שזה משהו נצחי. אפשר לומר שה-13 לי שחז"ל מציינים, זה כנגד אותם 13 לשמי, שזה לא בדיוק ככה. זה יכול להיות ככה, אם זה מקובל אל עלי, אבל אם זה לא מקובל, אז זה לא ככה. עכשיו, אם יש 13 דברים, 13 דברים שכתוב עליהם, לי לא זז לעולם. אז גם צריך לתת את זה מבנה, ייתכן שכבר למדנו את זה פעם, אבל נעשה חזרה. את קודם כל איך נסדר אותם, נסדר אותם ככה, לא נסדר כמו בדרך כלל שיש שלוש מדרגות בכתר, ואחר כך 10 ספירות חב"ד חגת נעים. תן את זה קצת מבנה אחר. בכתר נעשים את התשומה, כמו שלמדנו קודם, שראוי שבייחוד תשומה זה הכתר העליון. אז זה הדבר הראשון שכתוב לי, אינו זז לעולם. מה הפסוק? הפסוק זה ביקורי תרומה. הדבר השני, נסדר את זה לא לפי המדרש, לפי הספירות, כדרכנו. שמן המשחה, זה גם נקרא את הפסוק הזה בשבוע הבא בפרשת כי תישא. שמן משחת קודש יהיה זה לי. השמן המשחה הוא דבר שאינו זז לעולם. משמן המשחה גם יש את הרמש של מרדכי מן התורה מניין שייך לפורים. מור דבור כתוב שם איתו שמן המשחה. מי רדחיה. בהמשך כתוב שם משחת קודש יהיה זה לי. אחר כך שוב אין שם כמו שאמרנו שרש מביא את המילה לשמי על שבת הכל אין. מה יש? כאן זה משהו אחר, יש דברים חופפים, אבל זה לא אותם דברים. אז התרומה זה אותו הדבר, זה בקטע. השמן משחת קודש, כלל גדול בחסידות שהוא חוכמה. השמן זה ספירת החוכמה. אז נשים את זה בחוכמה. מה לגבי בינה? אז בינה זה... זה קורבנות. תשמרו להקריב לי, זה הלשון של הפסוק. על הקורבנות תשמרו להקריב לי, למה נשים את הקורבנות בבינה? בגלל שכתוב שרזה דקובנה עולה עד רזה דאינסוף, וכל העבודה שעולה עד אינסוף, מלמטה למעלה הוא בראש קו שמאל, כמו ועבד הלוי הוא. לכן כתוב הרבה הרבה פעמים שמה שאור אין סוף הוא למעלה עד אין קץ, הוא שייך לפנימיות אימא. שזה גם שורש הרצו בנפש, שזה הקורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, הוא מקריב מתוך עצמו קורבן לשם לקודש ברוך הוא. עשו את הקורבנות תשמרו, וגם כתוב תשמרו להקריב, וכתוב ששמירה זה גם באימא. זה הלשון של המדרש, תשמרו להקריב לי. לי אינו זז לעולם. עכשיו, בעצם המדרש מתחיל וחיינו לי, שהכהנים... הכהנים נקראו לי, כלומר שהכהונה בעם ישראל, יש בעם ישראל כהנים לביאים ישראל, החלוקה הזאת של כלי, ראשי תיבות כלי. כהן לוי ישראל, כל אחד מהם בפני עצמו כתוב לי ואינו זז לעולם. עכשיו, דבר פשוט שכהן לוי ישראל זה חגת, זה חסד כולה תפארת. על הכהנים כתוב וחיינו לי, על הלוויים כתוב היו לי הלוויים. ישראל כתוב כי לי בני ישראל. אז אם כן יש לנו חגת. חזר אומרים שהנצח זה ירושלים והאחוד זה בית המקדש. קודם שעשינו מבנה של השיבה לשמי של רשי שמנו את המקדש במקום הדת. אבל כאן יש רמז יותר מובהק, בגלל שבין היוד ג' לי, שאינו זז לעולם, יש גם ירושלים וגם בית המקדש, יש חזר שהיחס בין ירושלים ובית המקדש זה יחס בין נצח והוד. והנצח זה ירושלים והוד זה בית המקדש. על ירושלים כתוב, העיר אשר בחרתי לי, בבית המקדש כתוב, עשו לי מקדש. לכן, לענייננו כאן, כאילו כל דבר זה לפי המשקל, כידוע אצלנו שבונים פרצוף. לפי המשקל של הפרצוף הזה שאנחנו עושים עכשיו, אז זה ראוי לשים את, את ירושלים, העיר אשר בחרתי לי, הנצח זה ירושלים. ואילו ועשו לי מקדש כאן, זה ההוד, זה ההוד של עם ישראל, ההוד של... של הקודש ברוך הוא. כמו שיש כהן לוי ישראל, יש גם בכורות. כי לי כל בכור. הבכור, לפעמים הוא בדעת, שנקרא בלה בוכרה, לפעמים הבכור הוא בספירת היסוד. במיוחד אם יש לנו כהן לוי ישראל בכור, אז ראוי שזה יהיה חסד גבורה תפארת יסוד. הוא ממשיך מהדת, אבל הבכור הזה, שהוא מה זה בכור? זה ראשית עונו של האבא. זה עצם הזרע של האבא, אז מתאים שהבכור הוא שייך לספירת היסוד. כי לי כל בכור. אחר כך במלכות יש שלושה דברים שונים. זה קשור גם כן עם מה שנלמד בזוהר, בכלל לגבי, אולי כבר נאמר את הוורט. למה הזוהר כותב של לי זה... זה עוד הישו שם השם, שהכל זה מלכות. אז מה שרב לייביק מסביר בקטע הזה של הזוהר, שכתוב שם על הפסוק לכהנו לי מתחילת פרשת תצווה, שבניין המלכות, שני הקווים ממין ושמאל, נבנו על ידי הנצח והאוחות של הזרנפין. שבלשון הזוהר, יש לשון של הזוהר, איך בונים את הקו ימין של המלכות, איך בונים את הקו שמאל של המלכות. לבנות את הקו ימין של המלכות, זה נקרא להפתחה אורחים, לפתוח דרכים. זה שהנצח של הזה בונה את קו ימין. מה זה קו ימין? קודם כל, מי זה המלכות? אנחנו זה המלכות, השכינה, הכנסת ישראל, מלכות ישראל. לבנות את הקו ימין שלנו, של המלכות, זה נקרא לפתוח דרך. כאן בסגנון, בביטוי של הזוהר. איזה דרך? אולי דרך ארץ קדמה לתורה, אולי דרך אחרת, יש כמה פירושים, מה זה יכול להיות? פתיחת הדרך, דרך חיים. פעם, לבנות את הקו ימין של המלכות, צריך לפתוח דרך. זה הלשון של הזאת. לבנות את הקו שמאל של המלכות, של כנסת שלנו, צריך להנהר השבילים. להעיר שבילים, מה ההבדל בין אורחין לבין שבילים? אורחין זה משהו יותר גדול. כמו שקו ימין זה חד אריך, זה גם כן רחב יותר. ואילו קו שמאל זה שבילים, שביל זה משהו יותר צר. אבל שבילים זה גם כן משהו מאוד מאוד עמוק וחשוב, שביל. אז כתוב שהבניין הקו ימין של המלכות זה לפתוח אורך, שאורך זה יותר דומה למילה דרך. ואילו... הבניין מההוד של הזה, לבנות את הקו שמאל של המלכות, זה להנהר השבילים, להעיר את השביל. אז גם כן, כנראה שבתוך העם ישראל יש דרכים ויש שבילים. צריך לפתוח את הדרכים שלנו, וצריך להעיר את השבילים שלנו. אבל זה, עדיין זה לא העיקר, בגלל שזה רק הקווים החיצוניים, שזה ימין או שמאל. העיקר זה הקו האמצעי. הקו האמצעי, מה זה? זה להדלק הבוצינים. זה להדליק נרות. עכשיו זה מסביר למה הזוהר מפרש את זה על לכנו לי שהוא בא בהמשך לתחילת פרשת צווה ממש, ששם כתוב להעלות נר תמיד. שני הפסוקים הראשונים של הפרשה זה על המנורה. ואתה צווה את בני ישראל ויקחו אליך. קודם היה בתחילת פרשת תרומה זה התחיל ויקחו לי תרומה. כאן זה מתחיל ויקחו אליך, משה רבינו. שמן, זית, זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. עכשיו, להעלות נר תמיד זה להדלק הבוצינים. עכשיו, בדרך כלל אש, כל מה שקשור לאש, להדלק הבוצינים, זה גבורה. למה כאן זה בונה את הקו האמצעי של המלכות? אז כתוב אכן בכתבי אריזה, כלל גדול, שהעיקר בניין המלכות זה הקו האמצעי שלה, שלנו, של כנסת ישראל, וזה מהגבורות שביסוד זה. הבניין של קו ימין זה מהנצח של זה, הבניין של קו שמאל של המלכות מההוד של זה, הבניין של הקו האמצעי שזה העיקר, שזה כולל גם את הרחם, אבל זה עולה כמו שנסביר תכף עד הכתר, זה הגבורות, בבניין המלכות מן הגבורות, בעיקר הגבורות שביסוד זה כנגד הקו האמצעי של המלכות. עכשיו, הגבורות שביסוד זה מקבלים מהטיפה, הנקודה של יסוד אבא שהוא ארוך, הוא נמשך, הוא יוצא מהמכסה שלו ביסוד אמא, מהתפארת הזה ומטה, והוא נמשך עד יסוד זה. והכוח שלו שמה זה הסוד של האות י' שנסביר את זה יותר בהמשך. הקו האמצעי של המלכות שנבנה מהטיפה הזאת, מיסוד זה, הוא סוד האות למד. האות למד מקבלת מאות י' זה כמובן המילה לי, שאנחנו עכשיו לומדים על לי. מה זה למד? למד זה מגדל הפורח באוויר, ידוע בצורות של האותיות. ששתי האותיות למד ויוד, זה נקרא הגדול של האותיות, זה הקטן של האותיות. אבל אם מדייקים ומתבוננים בדיוק בצורה שלהם, יש להם צורה מאוד דומה. כל כך דומה שכתוב בהלכה בשולחן ערוך, שאם כותבים יוד קצת יותר מדי גדול, זה נדמה ללמד, ולכן צריך להביא תינוק ש... יודע ולא יודע לקרוא, כדי שיבחין אם זה יוד או למד. כלומר שהכי קטן, אז זה אין אנפין ממש. המיקרו הוא בדיוק משקף, בדיוק דומה למקרו. זה כלל גדול בכל התורה כולה, גם בכל העולם כולו, איך שהשם ברא את העולם. וזה הסוד של האות יוד לעומת האות למד. אז עוד פעם, הלמד מקבלת מהיוד, נסביר את זה יותר בהמשך. והלמד היא מגדל פורח באוויר, הלמד קודם כל זה בונה את היסוד של המלכות, אבל הגבורות האלה הן עולות. את הלמד זה עולה, זה כמו טיל, כמו שמוסבר לצלם במקום אחר, זה כמו טיל שעולה לשמיים. אז כתוב שעוד למד עולה מהיסוד של המלכות, לאורך כל קו האמצעי של המלכות, וככה לתקן את כל הספירות שבקו האמצעי של המלכות, עד לכתר העליון של המלכות, שזה התכלית, לבנות, זאת אומרת, יש מתחילת אצילות המלכות, יש נקודת רשימו של כתר, אבל לבנות לגמרי את הכתר, מה זה אצלנו לבנות את הכתר של המלכות? זה מלכות לבנות. שיהיה כתר מה שיהיה מלך, סום תעשי מלך לקיים את מצוות העמדת מלך. אבל יש סוד כאן במילה לי, שהתכלית של הלי זה לבנות את הקו האמצעי שהלמד, מכוח היוד, הלמד תעלה לאור הכל קו האמצעי של המלכות עד לכתר, ושם יבנה, יתקן בשלימות את הכתר מלכות, ש... שזה בעצם הדמות של המלך. כל זה היה להסביר מה נעשים. יש שלושה דברים ששייכים למלכות כאן בלי. אחד מהם זה מלכות בית דוד. דבר שני זה מזבח אדמה. דבר שלישי זה ארץ ישראל. עוד פעם, במדרש שאנחנו לומדים, כתוב על מלכות בית דוד נאמר לי. איפה נאמר לי המלכות בית דוד? כי ראיתי בבניו לי מלך. השם אומר לי, ישמעאל, שראיתי בבני, אצל בני ישי, לי מלך. אז רק מהרגע הראשון, ששמואל הולך עכשיו במצוות השם למשוח את דוד למלך, רמה קרני בשם עם הקרן, אז השם כבר מעיד עליו שהוא לי. כלומר, שאינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. עכשיו, הלי של דוד ומלכות בית דוד, כמו שעכשיו הסברנו קצת, זה ראוי לשים אותו בכתר מלכות. שזה תכלית הסוד, כאן אנחנו עושים מכל השלוש עשרה דברים שכתוב לי, עושים פרצוף גדול. אבל בכל אופן, הלי הזה, בזור הלי זה תיקון קו האמצעי של המלכות. צריך לחבר את זה עם הוו של לכהנו לי. אבל המילה לי זה עוד ה', זה שלימות התיקון של המלכות בפרט, זה הקו האמצעי. על זה כתוב, להדלקה בוצינין, ויש המשך לזור, שקרב הכל לאלה, קרב הכולה לאלה כתוב. ואחרי שמדליקים את הנרות, לעלות נר תמיד, שזה להתחיל לבנות את הקו האמצעי מלמטה, מהיסוד, עכשיו, אחר כך מקרבים את הכל שזה יעלה למעלה, כמו הלמד, עד לכתר, לתקן את הכתר. שוב, זה מלכות בית דוד. כי ראיתי בבניו לי מלך. עכשיו, מה לגבי מזבח אדמה? איפה זה מתאים לשים את המזבח אדמה תעשה לי? מזבח אדמה זה היסוד של זה, זה בפירוש כתוב בקבלה שהמזבח זה מזבח, מזבח אדמה זה גם מזבח הנחושת, מזבח החיצון. הוא היסוד של הנוקבה שמעלה מן. מצד אחד אמרנו ששורש הקורבנות זה בהילאה. שרזה דקורבנה, דקורבנה עולה עד רזה דאינסוף. אבל המזבח, כתוב שהמזבח זה יסוד כנסת ישראל, אנחנו היסוד, הרחם שלנו, של עם ישראל, זה המזבח, שעליו מקריבים את הקורבנות, והוא כל הזמן אל ישך שהוא כתך ומעלה מן למעלה. הוא המזבח אדמה. אז אם כן, מזבח אדמה זה מתאים להיות היסוד של המלכות. מה אחר כך? אחר כך יש את ארץ ישראל. כי לי חולם, דווקא החז"ל, המדרש, לומד את ארץ ישראל מהפסוק, כי לי חול הארץ. לא הייתי יודע שלי חול הארץ זה דווקא הולך על ארץ ישראל, ככה זה המפרש, כי לי חול הארץ. שלי חול הארץ, מה זה כל, כאילו שכל הארץ, כל העולם, כל כדור הארץ, הכל מרוכז בארץ ישראל, ככה חז"ל. לומדים, כי לי כל הארץ הולך על ארץ ישראל. עכשיו, מה זה ארץ ישראל? הרי גם כן עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות. ארץ ישראל זה המלכות, המלכות של המלכות. במיוחד שכתוב הרמז על הפסוק, כי לי כל הארץ, שהייתי חושב שלי כל הארץ, זה כל הארצות, זה כל העולם כולו. אז זה ודאי המלכות של המלכות, שזה מתפשט בכל הארצות, בכל העולם כולו. לכן, וגם כן אם נעשית, מה היחס בין המזבח בבית המקדש לבין ארץ ישראל, זה גם יסוד ביחס למלכות. יש ארץ ישראל כולה, ובתוך ארץ ישראל יש את המזבח. האדם הראשון נברא מתחת המזבח, מהאפר עפר מן האדמה, איזה אדמה? מזבח אדמה. כך זה אומרים שאדם הראשון נברא מתחת למזבח. זה נקודה פנימית, מרכזית של כל ארץ ישראל כולה. עכשיו, נעשה עכשיו גמרא שהיא מאוד יפה. שדורשים לי לשמי, אז מה בעצם עושים בדרוש הזה שאני אומר לי לשמי? אני לוקח את האותיות לי, למד יוד, תכף נסביר את זה הרבה יותר לעומק, מה זה, התחלנו להסביר מה זה הלמד והיוד כאן, שזה זוג שיש זוגות של אותיות לפי הציור שלהם כתוב בקבלה, כמו שא' הולך ביחד עם צדיק, ב' עם ח', ג' עם נון, כל אות יש לו בן זוג לפי הציור. ולמרבית הפלא, היוד הכי קטן, הבן זוג זה הלמד הכי גדול. אז המילה לי זה, השתי אותיות למד יוד זה מאוד מאוד משמעותי. אז מה קורה שאני לוקח את המילה לי ואני אומר לשמי? אז בעצם אני פותח, כמו לפתוח דרך, פותח את המילה הזאת לי ואני שם באמצע בתוכו, זה כאילו זה בשביל, הרבה מה שאנחנו אומרים זה בשביל ילדים בחדר שנצייר את זה. לוקחים את האותיות לי ואני מכניס את השם, את השין מם, בתוך הלי. וכך אני מקבל, זה לא חייב להיות ככה. אם אני לא דורש את המילה לי משהו, מה אני, הדרוש צריך לקחת את אותן אותיות. ולהכניס עוד שתי אותיות באמצע, לא. זה ודאי משהו מיוחד. שלי לשמי זה פשוט להכניס את השם בתוך הלי. איך שתי אותיות שם, שם, שין מם, איך זה שייך ללי? המם של שם זה לי, זה בגמת ילי. מה לגבי השין? זה הכפר. קוראים זה הקאה. את למד פעמים יוד זה שין. למד פלוס יוד זה מם. אז בעצם מה ששמתי בתוך הלי זה שתי בחינות שלי. כל עוד כאן זה לי. זה למד פעמים יוד, למד פלוס יוד. שין מם. עכשיו בגמרא המופלאה ביותר. כל היוד גימל לי שלא זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא, חזר דורשים את זה על עוד פסוק שלי שהוא לא כלול בתוך היוד גימל. הדרוש שחזר במדרש על הפסוק הבן יכיר לי אפרים. ועל הפסוק הבן יכיר לי אפרים, מי זה אפרים קודם כל? חוץ מאפרים בן יוסף אפרים, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשוי, מי זה? זה משיח. ולא רק משיח בן יוסף, שאפרים הוא בן יוסף. במדרש משמע שגם משיח בן דוד, השם שלו זה אפרים. יש כמה וכמה שמות למשיח. אחד מהשם של משיח בן דוד הוא אפרים. משהו אפרים זה משהו מובהק לגבי משיח. ילד שעשויים זה המשך מה שלמדנו לפני שבוע על נער ישראל ואוהביו. משיח אפרים הוא בן יכיר לי אפרים. ילד שעשויים. מה זה ילד שעשויים? שהוא עושה כל הזמן שעשויים יום יום. גם ילד שעשויים ושעשע יונק על חורפתן. זאת אומרת שהוא גם משתעשע בנחשים. וגם משתעשע ברזין, דרזין דאורייתא, שזה נקרא שעשועים יום יום, כנראה שיש קשר ביניהם. בפרט שנחש בגמרת משיח. בכל אופן, כל הדרוש המופלא של י' ג' לי, שלא זז, לא בעולם הזה, לא לעולם הבא, שזה נצחי, זה הכל על הפסוק, הבן יכיר לי אפרים. ואז המדרש אומר כך וכך, מביא 13 דוגמאות, ולא מביא את זה בתור דוגמה בכלל. זה גם פלא, שזה לא אחד מה-13, זה מחוץ ל-13. עכשיו, מה כאן הגימטריה המופלאה? אם לוקחים את כל הלשונות של הפסוקים שחזל מביאים על כל אחד מה-13 דברים, ויקולי תרומה, שמן משחת קודש, יזלי, בדיוק מה שכתוב במדרש, בתחילת ויקרא רבה. עם הפסוק, הבן יקיר לי אפרים, אז הגימטריה שיצא מזה הוא 12,000 בדיוק. כל הפסוקים. זה תרגיל לחדר. לכתוב נכון את כל הפסוקים ולעשות את הגימטריה הכוללת, כי יוצא בדיוק מספר עגול מאוד, 12,000. מה זה 12,000? 12,000 זה שין פעמים מם. כלומר שזה לי בהקעה כפול לי בחיבור. אז הכל זה לי, אבל ביחד עם הלי זה מחבר את הלי עם הלשמי. שזה ייחוד השלים, לחבר את הלי והלשמי. עכשיו נאמר עוד רמז. כמה רק המילה לי במשולש, כלומר כל עוד במשולש. משולש זה הסכום של כל המספרים, מאחד עד אותו מספר. אז למד זה מאלף עד למד. כמה שווה כל המספרים מאחד עד 30? 465. מה זה יוד במשולש? 55. כמה ביחד? שזה לי במשולש, קוראים לזה. לא להתבבל בלי במספר קדמי. מספר קדמי זה משהו אחר, בגלל שהלמד במספר קדמי זה רק 105. זה כל האותיות מאלף עד למד. כאן זה כל המספרים מאחד עד 30. אז כמה זה לי במספר במשולש? 520. עכשיו, אין שום סיבה שהמספר הזה, המשולש, צריך להיות כפולה של לי. לא חייב להיות, בכלל. אבל זה כן כפולה. כמה לים יש בלי במשולש? טוב, לי במשולש, לי זה 40, לי במשולש זה 520. זה חלק אצל 40. 13. אבל זה בדיוק מה שחזו אומרים, שיש 13 לי, עליהם נאמר, לא זז לעולם, לא בעולם הזה, ולא לעולם הבא. עכשיו זה משהו, גם כן, משהו נחמד מאוד להראות את זה. אבל עכשיו נשאל שאלה הרבה יותר לעומק. כמו שחזר דרשו לי, לשמי, לקחו את המילה לי, ושמו שין מהם בתוכו, אז השכל יכול לשאול שאלה כזאת, האם יש איזו מילה בכל התנ״ך ששמים עוד משהו בתוך השם? כאילו להמשיך את ההיגיון שיש פה לי, והנה שתלו בתוך עלי את השם, האם יש עוד מילה בתנ״ך שאפשר לשתול משהו בתוך השם? שבתוך עלי. שאלה נחמדה, בשביל זה צריך להיות בין חמש למקרא. שברגע שהוא רואה לי לשמי, אז סימן שמוסיפים, מוסיפים דברים בפנים, ממלאים את העסקית עם ממתקים. אז קודם שמו את השם בתוך עלי, עכשיו אולי אפשר לשים עוד משהו בתוך השם, ושיהיה מילה עוד יותר גדולה. אז למרבית הפלא, מי שכבר מחפש את זה במחשב, יש אך ורק מילה אחת בכל התנ״ך, מילה אחת בכל התנ״ך כולו, שבתוך הלשמי יש עוד משהו שתול בתוך השם. וזה המילה, זה בתהילים, אומרים תהילים, אז ייתכן באמת שמישהו אמור לזכור את זה, שזה על... על הלשון שלו, המילה לשלמי. לשלמי נדרי יום יום. מילה אחת בכל התנך שיש לשמי ושיש עוד משהו בתוך השם. לשלמי. נדרי יום יום. מה כל הפסוק? הפסוק הזה הוא הפסוק האחרון של פרק סמך א' בתהילים. פרק עין, עין מזל לישראל. אז זה תהילים סמך א', פסוק ת'. מה כתוב? כן אזמר שמך לעד, לשמי נדרי יום יום. פעם למדנו כמה פעמים יש בתנך יום יום. 7 פעמים. כל השפין חביבים. ביניהם העיקר זה לגבי תורה. ואותי יום יום לדרושון. ואהיה שעשועים יום יום. לשקוד על דלתותי יום יום. מתוך 7 פעמים יום יום, 3, זה בהקשר לדרישת השם, בית מדרש. לשעשועי תורה, שזה שעשועים יום יום. ויש שעשועים, התורה הוא מדברת שם. אחר כך לשקוד על דלתותי יום יום. עוד פעם. ואותי יום יום ידרושון. ויש שעשועים יום יום. לשקוד על דלתותי יום יום. רואים שיום יום זה קשור לשיעורים קבועים בתורה. לכן זה נושא מאוד חשוב לילדים. אפשר לומר ואותי ידרושון, יום יום ידרושון, זה שלומדים מדרש. ויש שעשועים יום יום שלומדים חסידות, שעשועי תורה. לשקול על דלתותיי יום יום, זה כנראה דלת עמוד של הלכה. אז צריך לשקול על דלתותיי יום יום, ללמוד הלכה. וצריך ואותי יום יום ידרושון, שזה ללמוד מדרש. ועוד יותר, ויש שעשועים יום יום, שכל יום שיש שיעור בחסידות. היו דרך אגב הרבה צדיקים שהיה להם שיעור קבוע במדרש כל יום. הלכה כמובן זה כולל את כל החלק הנגלה של התורה, שזה לשקוד על דלתות, להיות שקדן בלימוד התורה, לשקוד על דלתותה יום יום. וצריך שעשועים יום יום, וצריך לדרוש. מה זה מדרש? שמתוך לימוד המדרש מכירים מי שאמר והיה העולם. כמו שארתור לוי כותב את דני קדישה בסגולה המופלאה של לימוד עין יעקב. בין השמשות, בין מנחה למעריב. שזה גם בבחינת ואותי יום יום ידרושון. בכל אופן, יש פה עוד פסוק עכשיו. לשמי נדרי יום יום. מה זה נדרי? קודם כל נדרי, נדרי זה נדר כמובן, אבל מה זה יכול לומר לנו? ואם היום יום הוא 3 פעמים, זה חזוק, בתלת הסמליה וחזוק, 3 פעמים הוא הולך על לימוד תורה. אז יכול להיות שגם היום יום הזה גם כן הולך על לימוד תורה. מה זה נדרי? לשלמי אני משלם, מקיים את נדרי יום יום, לשלמי נדרי יום יום. קודם כל, נדרי זה קשור לחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים שמחה. אם היינו לומדים את השער דר, שפעם למדנו את זה, לכן לא נחזור על זה הפעם. דר, של אדר, זה אחד מהשורשים של דר, זה נדר. סימן שחודש אדר זה חודש טוב לנדר. למה מרבים בשמחה, איך זה הולך ביחד עם נדר? נדר זה משהו רציני מאוד, איך נדרים, מסכת נדרים זה הולך ביחד עם מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. כנראה שיש משהו מאוד שמח בנדר. מה ששמח בנדר זה אם אתה זוכה גם לקיים את הנדר, זה שמח. זה מאוד שמח. בפורים צריך להיות כל כך שמח, עד לא ידע בן ארור המן ברוך מרדכי. מה זה ארור המן ברוך? זה לימוד הנגלה ולימוד החסידות. מה זה נדרה יום יום? זה ראשי תיבות יין, הפוך. זה יין של פורים. צריך לשתות כל כך הרבה יין, עד שלא ידע בן ארור המן, זה נגלה. למה לימוד הנגלה זה ארור המן? בגלל שכל הנגלה זה מה אסור, זה בעיקר מה אסור לעשות. צריך לזהות את האמן, בכל דבר איפה האמן נמצא, בארור. שמאל דוחה, כתוב שעיקר הנגלה זה השמאל דוחה של ארור המן. מה זה לימוד החסידות? לימוד החסידות זה הכל ברוך מרדכי. זה כמובן לימוד החסידות של ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שזה מסירות נפש, זה מאוד מאוד שמח, החסידות הזאת שזה ברוך מרדכי. המרדכיה, המשה רבנו שבכל דרה ודרה, שזה הרמז של מרדכיה כידוע, שזה מרדכי בדורו כמשה בדורו. בכל אופן, צריך דווקא בחודש הזה, לא צריך לנדור בפה. מה זה היום? איך מקיימים את הפסוק הזה? כן, אז אמרה, לפני שבוע דיברנו על השער זר, זין ריש, ואחד מהשלושים זה אז אמרה. אז יש לנו כאן, כן, אז אמרה שמך לעד, לשמי, שאיך הגענו לפסוק הזה, מהלי לשמי, נדרה איזה חודש אדר, יום יום. חושבים שבישיבות, אז כשמגיע חודש אדר, אז כבר שוכחים מהסתרים. סתרים זה גם כן דר יש שם, בתוך הסדר. כבר נחלם. באדרב, דווקא בחודש אדר, זה הזמן להתחזק. כתוב יגדיל תורה ויעדיר. חודש אדר זה יגדיל תורה ויעדיר. צריך להתחזק בתורה וצריך דווקא בחודש אדר לקראת פורים, ואפילו בתוך פורים עצמו, בתוך השיא של עד לא ידע, לקבל על עצמך, זה נקרא המייסו העיקר, לקבל על עצמך שיעורי תורה חדשים. גם בלשקוד על דעתותיי יום יום, וגם אותי יום יום ידרושון, וגם ויהיה שעשועים יום. כל הבחינות האלה של היום יום, הכל צריך להיות נשמי נדרי יום יום. איך אני יודע שזה הולך על שיעורי תורה הפסוק הזה? נעשה חשבון, נוכיח את זה. כן, אז אמרה שמך לעד לשמי. עד כאן. תעשו חשבון, תראו שזה שווה שיעורי תורה. כן, אז אמרה שמך לעד לשמי, שיעורי תורה, נדרה יום יום, ראשי תיבות יין, כמו שאמרנו כאן. עכשיו, אחרי זה נראה שזה לא סתם מה שאמר. נתבונן בפסוק הזה ונראה כמה פלאי פלאים שיש בפסוק. שוב, פסוק האחרון של פרק עין, מזל ישראל של ספר תהילים. אז בשביל זה צריך לכתוב את כל הפסוק בשורה אחת, לבד, שנראה את הפסוק כולו. כן, אז אמרה...
כן, אז אמרה
שמך לעד, לשמי נדרי יום יום. פסוק של 8 מילים וכוח אותיות. אז זה כתוב ישר, רק להתפונן שורה אחת. עכשיו, היות שיש פה כוח אותיות, שזה כבר ספרתי בשביל כולם, את מספר האותיות, אז זה ברור שאפשר לבנות את הפסוק הזה. עכשיו, זה הדף עבודה, או חלק מהדף עבודה של הילדים של החדר, השבוע הזה. שזה קשור לחיזוק, יש 3-4 דברים שצריכים חיזוק כל יום, שאחד מהם, והעיקר ביניהם,
ודברי תורה, והחיזור, הרי בכלל האדמה זה אדר. הרוצה שיתקיימו נכסיו, ייתה בהם עדר, עדר זה עץ חזק, זה חיזוק. כל החודש זה יעדיר, זה להתחזק. ומה הדבר הראשון שיהודי צריך להתחזק? בתורה, בלימוד תורה. זה קשור באופן מופלא בפסוק הזה שלנו כאן. כמובן שמה שאנחנו עושים זה חלק משעשועים יום יום, ויש שעשועים, כל יום מחדש צריך שעשועים יום יום. אז בזה נצא ידי חובה, ותהיו לנו עוד כמה דברים, אבל כאן אפשר לצאת ידי חובה לפחות יום אחד שלם, 24 שעות. יש פה כוח אותיות, כן הזמרה שמחה לעד, נשמי נדרה יום יום. אז אפשר לעשות מזה משולש או שבע. אבל משולש אפשר לכתוב בשני אופנים, או להתחיל מאחד, ואחר כך שתיים עד שבע, או להתחיל משבע למעלה ולרדת משבע לשש, לחמש, לארבע, לשלוש, לשתיים, לאחד. עכשיו כאן בפסוק הזה הוא אומר במפורש, בצורה הכי מובהקת, מסופקנים, יש עוד פסוק כזה בכל התנ"ך שהוא כל כך מובהק, שאומר לי שרק מתבוננים בו איך צריך לבנות את המשולש. למה? בגלל שכמה אותיות יש בכן הזמרה, שתי המילים הראשונות. כן הזמרה, שזה ביטוי בפני עצמו, כן הזמרה. תכף נסביר מה הפשט של כן הזמרה. כן הזמרה, שבע אותיות. אחר כתוב שמך לעד, כמה אותיות? שש אותיות. אחר כך כתוב לשמי, כמה אותיות. אחר כתוב נדרי, כמה אותיות. אחר כתוב יום. מה נשאר? עוד יום. שזה חייבים כבר לחלק את זה ליוד ועד. השאלה אם יכול להיות עוד פסוק כזה. יכול להיות, אבל אם יש עוד פסוק כזה, בכל התנ"ך. אז קודם כל, נכתוב את זה בצורה הזאת. כן, אז אמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום. עכשיו, במשולש של שבע, יש אות באמצע. רק בכל שלושה משולשים יש אות אחד באמצע. כלומר, במשולש של אחד זה האות הזאת בעצמה, במשולש של ארבע יש אות באמצע, ואחר כך במשולש של שבע יש אות באמצע. אחר כך במשולש של עשר יש אות באמצע. כל שלושה משולשים יש נקודה באמצע. מה הנקודה כאן באמצע? איך הגענו לכל הסיפור הזה? ששאלנו האם יכול להיות משהו בתוך לשמי, כמו שהלי לשמי מכניסים את השם בתוך הלי, אז שאלנו האם אפשר להכניס עוד משהו בתוכו. אז אמרנו שיש רק מילה אחת בכל התנ"ך, שזו המילה הזאת. ומה החידוש המילה? שמכניסים עוד למד, מה זה למד? עוד מגדל פולח באוויר, עוד בניין וחיזוק של הקו האמצעי של המלכות של כנסת ישראל, מהמזבח האדמה שביסודה ועד למלכות בית דוד שבכתרה. אז כאן למרבית הפלא רואים שהלמד הזאת, שזה החידוש כאן של כל מכאן הגענו לפסוק, הוא בדיוק האות, לא רק האות שבאמצע המילה לשלמי, הוא גם האמצע של המשולש. טוב, עכשיו, יש בדבר הזה פילי פליים, נראה דבר אחד. קודם כל, נסתכל רגע על השורה העליונה. השורה העליונה זה כן הזמרה. יש פה רמז מאוד פשוט שהפסוק אומר לי שזאת תהיה השורה העליונה ושלא נעשה את המשולש בצורה הפוכה. רק המילה הראשונה, זה הסימן. מה המילה הראשונה? כן. מה זה כן במספר קטן? לא רק שזה שבע, זה מה זה כן? כפנו. 2-5. אבל מה זה 2-5? זה הסימן לשורה הזאת. זה שתי מילים שבמילה אחת יש שתי אותיות, ואחר כך במילה השנייה יש 5 אותיות. במילה כן, זה הסימן של שתי המילים, כן אז אמר. הוא כבר אומר לי ששתי המילים הללו תהיינה השורה העליונה של המשולש. רק בתוך הכן. זה משהו, שוב, דבר חשוב מאוד שמתבוננים בפסוקים, איך שבתוך הפסוק עצמו הוא אומר לך, הוא נותן לך הוראות איך לבנות אותו. כמו כל חידה שצריך הוראות, רמזים, הוראות, מה צריך לעשות כאן. אז ככה זה בכל רמזי התורה, שיש הוראות מה לעשות בתוכו. שבלועזית קוראים לזה self-reference כאלה. שזה כלל יסוד, היסודות היום בכל חוכמת הטכנולוגיה של היום. בסדר, עכשיו נתבונן הלאה, נעשה את זה בקיצור, כמה זה הגיאומטרי כאן של כל הפסוק. כל הפסוק שווה 1573, כפולה של 13 כפול 11 בריבוע. 1573, זה הגיאומטרי. עכשיו, זה אמרתי את זה. יש פה שני חצאים בפסוק הזה, נחזור לשורה של הפסוק. בלי המשולש, רק שנכתוב את זה בשורה אחת. יש פה שני חלקים, כן, אז אמרה, שמך לעד. קודם כל אמרנו שצריכים להסביר פשט. רוב הפשטנים אומרים שדוד המלך, הוא, כל פעם שהשם עוזר לו לנצח איזו מלחמה שלו, הוא מהלה ומשבח, מזמר לשם. אבל כאן בפסוק הזה מסבירים המפרשים שדוד אומר להשם שאני רוצה לשבת שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזור בנועם השם, כמו שכתוב קודם בפרק הפסיים, השאיפה שלי זה בית מקדש, השאיפה שלי זה מנוחה, בית מקדש זה מנוחה כמו שלמדנו לפני שבוע, לא מלחמה. וכמו שאני מזמר לך שאתה נותן בידי את האויבים שלי לנצח אותם, כך אני מבטיח לך השם שעוד יותר אני עתיד לזמר לך יום יום בשמי נדרה יום יום שאני יושב בבית מדרש לומד תורה ומתפלל, אז כל הזמן אני הולך לזמר לך. ככה מסבירים המפרשים. כן, זה המילה, כלומר כל זה כן. מה זה הכן כאן? כמו שאני מזמר לך בזמן הניצחון של המלחמה, כן, זה נקרא מקודש, יש פה פסוק של מקודש ותדיר. כמו שאני מזמר לך בזמן מקודש, יקוד אש, אז כן, בצורה תדירה, אני הולך לזמר לך. כן, אז אמר שמך לעד, בשלמי, לשלמי, נדרי יום יום. טוב, אז יש פה שני חלקים לפסוק. כן, אז אברהם שמך לעד, לשלמי נדרי יום יום. נעשה את הגיאומטריה של שני החלקים, וזה ניתן למישהו לעשות. רק צריך לעשות חלק אחד, בגלל שעל ידי פיחות אפשר לדעת מה החלק השני. כמה שווה החלק הראשון נעשה? כן, אז אמרה שמך לעד, שמישהו יאמר. מה? עכשיו, מה היחד? אמרנו שכל הפסוק הזה שווה 1573. החלק הראשון של הפסוק שווה 787. יש יחס בין המספרים האלה? איך קוראים לזה? זה לא זה. זה מספר לא זוכי, כן. אז זה לא שלם, זה לא יכול להיות, זה מספר לא זוגי. מה זה הכמעט הזה? איך קוראים לזה הכמעט הזה? קוראים לזה נקודה אמצעית, כידוע לך. כל הפסוק הוא 1573. החלק הראשון זה 787, שזה הנקודה האמצעית של כל הכל. זאת אומרת שכמה זה שווה החלק השני לשלמי נדרה יום יום. בלי לעשות חשבון, כמה הוא צריך להיות? 7, 8, 6, אחד פחות. יפה, אז זה כבר מה זה, זה ראוי לציון. אבל עכשיו נעשה עוד משהו, נעשה דילוג אותיות בכל הפסוק, שזה משהו אחר לחלוטין כמובן. יש פה, חילקנו את הפסוק לשני חצאים, כאילו שני חצאים. עכשיו נעשה דילוג. אז כמה שווה, בדילוג יש שני דילוגים, מהאות הראשונה, מהאות השנייה. בסדר, זה כדי לקצר, כאילו לחסוך זמן, נאמר את זה. הדילוג הראשון, שזה ממש פילי פלואים, גם מסופגנים, יש עוד דוגמה בכל התנ"ך, הדילוג הראשון שווה 7, 8, 6. ממילא הדילוג השני שווה 7, 8, 7. נמשיך הלאה. אמרנו שהמילה הראשונה כן זה איזה מין הוראה. שרק בכן הוא, מי שמבין, הוא נותן הוראה איך צריך לבנות את המשולש. אבל הוראה באיזה דרג של מספר, באיזו רמה של מספר, מספר קטן, 2 ו-5. אז לכן מתבקש לעשות את כל הפסוק במספר קטן. אז גם אני נחלק את זה לשני חלקים. כן, אז אמרה שמך לעד שווה 49, 7 בריבוע. והנה, למרבית הפלא, לשמי נדרה יום יום, מישהו שינחש. זה לא יכול להיות אותו הדבר. במספר גדול זה לא אותו. במספר קטן, במספר גדול יש קשר ביניהם. מה זה אופטימלי? מה הכי טוב שהייתי יכול לחלום? עוד פעם, קודם החלק הראשון היה 7, 8, 7, והחלק השני היה 7, 8, 6. עכשיו מספר קטן, אני אומר שהחלק הראשון זה 49, אז מה הכי טוב שיכול להיות? 48. יש סיבה שזה יצא, בגלל שזה אחד פחות, אין שום קשר. במספר קטן קטן שמצמצמים על הסוף, זה חייב להישאר אותו הדבר. אבל אין שום קשר שהמספר הזה יהיה אחד פחות. כלומר ששוב, החלק הראשון של הפסוק יהיה הנקודה האמצעית של כמה זה כל הפסוק לפי זה, שהחלק הראשון זה 49, החלק השני זה 48, אז כמה זה כל הפסוק במספר קטן? מיתבל, מאובן, מספר הראשון היה הוויה, 97. עכשיו, נעשה את הדילוג. יש קשר עכשיו בין זה לבין מה שיצא לנו שנעשה דילוג במספר קטן? אין שום קשר. והנה תראו, עוד פעם, הסיכוי לכל מה שעכשיו אמרנו זה מיליוני מיליונים. כן, בלי... עד כי חדר לספור כי אין מספר, והסיכוי שזה יצא ככה. אם עכשיו תראו את הדילוג, בדיוק מה שעשינו קודם, מספר קטן, תראו שמרבית הפלא בדיוק אותו הדבר. הדילוג אחד זה 49, 48, והדילוג השני זה 49. אז גם במספר הגדול וגם במספר הקטן, יש בדיוק אותה תופעה מורכבת. את התופעה כאן היא מעצמה מורכבת מאוד. וזה משהו פילפקל. עכשיו, אלו הדברים הכי מופלאים שיש בפסוק הזה. ושוב, הגענו לזה בגלל המילה לי, לשמי, לשמי. יש פה שלוש גם כן, שלוש דרגות שלבים של התפתחות, כמו נקודה קו שטח. מי לי הגענו לשמי, מי לשמי הגענו לשלמי. והתכלית היה, כאילו המסר, המייסו העיקר הוא שצריך לנדור נדרים בחודש אדר, לקבוע שיעורי תורה גם בניגלה וגם בחסידות וגם בשעשועים וגם במדרש וגם בדלת אמות של ההלכה. שהכל יהיה יום יום. אז עד כאן לחיים. מה? חיים לחיים.